רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום.
רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות
האיכותי והמקצועי ביותר,
עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי, שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית, כדי שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים לעצמה אישית. היום באולפן איתי, אני מארחת את תופים. רגע, שישמעו אותך קודם, את גיא ג'רסי, מה שלומך גיא?
תודה רבה שהזמנתם אותי, כיף להיות פה.
בשמחה, תענו קולו שלי. אז רק רגע, יש לנו טלפון. אני לא יודעת איך לענות לטלפון הזה. רק רגע. הלו? כן. אני לא כל כך יודעת איך לעלות לשידור, אז רק רגע. רוני, אני לא מעלה כרגע, אולי יותר מאוחר. תכתוב לנו בפייסבוק, סליחה. אנחנו בשידור בפייסבוק לייב, ואפשר לכתוב שם שאלות. היי, תודה. אוקיי, אני עדיין לא עד כדי כך טכנית, אז יש לנו את השידור בפייסבוק שאתם מוזמנים לכתוב לנו שאלות, ושם אנחנו נעלה. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. והיום אנחנו נתחיל בלשמוע שיר שגיא בחר. אנחנו נשמע את בלוז כנעני, ואז אנחנו נדבר על הספר שלו, כשתנ"ך ופנטזיה נפגשים, אנחנו נדבר על התקופה הזאת בכלל, של בית המקדש שהיה קיים, על נבואה, על משנתו של הרב קוק, יש לנו המון המון על מה לדבר, אבל קודם בואו נשמע את השיר ככה, ניכנס לאווירה.
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן. זהו זמן שיגעון מהומה עד אין קץ, ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל התפוצץ. ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה, אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. שעזבת החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר. זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע, אותו שיר כאב הולך וחוזר. ובאופק אחר סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני. שעזבת הרבה השתנה כאן, זה עולם אלקטרוני, קצת קשה לדבר, ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר. הנר שלך מאיר עדיין בוער, ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבוב צר קוצים רחנים, שלוות עולמים, פרדס חנה כרכור, אקליפטוס ענק, שורק בלוז כנעני. שעזבת הרבה השתנה כאן, הנר שלך נעיר עדיין בוער,
הנר שלך עדיין בוער. איזה שיר. אז גיא, בוא נשמע קצת עליך, ספר לנו על עצמך ואיך הגעת לכתוב את הספר הזה.
אז קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד תודה שהזמנת אותי לשידור.
בשמחה.
אז זה באמת חוויה מבחינתי. ולגבי הספר הזה, אני חובב תנ"ך ופנטזיה, ואני גדלתי...
ככל הנתה, מיקרופון עליך?
אני גדלתי כבחור לא מחובר לתורה ומצוות, עשיתי תהליך של חזרה בתשובה, והיה חסר לי הרבה ידע, והרבה מקורות והרבה שורשים. והבנתי שכל מה שאני מכיר על ההיסטוריה דווקא, לא יודע, מלחמת וייטנאם, היסטוריה, כל מיני לרצות, וזה זה בא מהטלוויזיה ומהספרים, זה לא בא מהבית ספר, מדברים שאנחנו לומדים. אז החלטתי לכתוב משהו ש... את יודעת, הילדים שלי מכירים את הארי פוטר, יודעים מי היה אבא של מי, ומי היה, זה כל השושלת, אבל את השושלת שלנו, מה שקרה ממש פה, פחות מכירים. אז ניסיתי למצוא את הדרך לחבר ככה את כולנו למה שהיה פה ולשורשים. דרך סיפור פנטזיה.
ואתה בעצם מתמקד בתקופה מאוד מאוד ספציפית, ויכול קצת ככה להכניס אותנו לאווירה?
כן, אז התקופה היא בית ראשון, מדובר על התקופה של פילוג הממלכה, ממש אחרי מלכות שלמה, שמהתפארת של סיירה בשלימותה, מה שנקרא, שעם ישראל הוא בימים הכי הכי טובים שלו, ושם המלכות מתפצלת, ובנקודה הזאת מתחיל הסיפור, בנבואה של אחי השילוני על התפלגות המלכות. ומשם הסיפור מתגלגל. יש ילד קטן שהוא עד לנבואה הזאת. אגב, הסיפור התנכי לא נגעתי בו, הוא as is, כדי שלא לפגוע בסיפור. והסיפור מתרחש מסביב, ונפגשים עם הדמויות, ומקומות שהתנך השאיר פתחים, אז כן, נכנסתי, אבל בסיפור עצמו לא נגעתי. זה התקופה.
אז בוא תזכיר לנו קצת מה היה הסיפור. מה ריתק אותך שם, משך אותך דווקא לתקופה הזאת?
קודם כל, זה הנקודה, זה הנקודה הסינגולרית שעליה עומד אחדות הממלכה, אבל משם שהממלכה מתפלגת, אמנם מתפרקת 400 שנה אחר כך, או קצת אולי קצת לפני, אבל זה הנקודה. הנקודה שבה הממלכה מתפלגת, זה הנקודה, זה תחילת הסוף. אז זה מאוד, מאוד הקסים אותי, כל הפוליטיקה שקורית מאחורה, ואיך הדברים התגלגלו, מאיגרא רמא ממש לבירא עמיקתא של התפצלות ופירוק מתקופת שלמה המלך, שזה התקופה הכי הכי טובה לממש שבר גדול. זהו, זה מאוד תקופה מאתגרת ומעניינת. וכשאתה קורא את התנך, אתה ממש רואה את הסיפור מול העיניים, ממש מספר לך, זה ממש תסריט, אתה רואה את כל הדברים, אתה אומר, צריך לעשות מזה איזה סרט.
אז תן לנו ככה, בקצרה, מה היה שם בדיוק עם אחיה השילוני?
אז אחיה השילוני נפגש עם ירובעם. ירובעם היה שר האוצר במלכות שלמה, הוא היה ממונה על המס, לא בדיוק על המס, אבל הוא היה אחד השרים הגבוהים, והוא נותן לו נבואה שהמלכות יתפלג, והוא יהיה זה שיחזיק את יפלג את הממלכה. אחיה השילוני היה גדול הנביאים באותה תקופה, ונבואה כזאת צריך להבין מה היא רוצה בדיוק ליצור. ברור שזה, אם זה, הממלכה תתפלג, אז יהיה הרס ושבר שיגרום בסוף להידרדרות. ושם הסיפור מתחיל. ולנו יש איזה, הסיפור מספר על משפחה קטנה מכפר צמרים בבנימין, שהם עדים להתרחשות הזאת, וכל מרצם הולך סביב האירוע הזה של למנוע את הפילוג הזה. ועד להתפלגות הממלכה שקורית בסוף בשכם, שגם יש שם שאלות שעניתי עליהן בספר, למה רחבעם הולך להמלכה בשכם, הרי הוא מולך בירושלים, וברור שזה איזושהי מלכודת, ואיך הוא יצא משם, ואיך ירובעם בכלל מצליח לשכנע את כולם ללכת אחריו, הרי מלכות מאוחדת, שלמה הוא המלך, וכולם אחריו, ואם יישבת בנימין הולך בסוף, אז הסיפור שם מתנהל, לאורך כל האירועים שם.
זה ממש מדהים להחיות את האירועים ככה מול העיניים, כאילו ממש ראית את זה חי.
כן. ממש.
ואנחנו, אנחנו רואים פסוקים, אנחנו לא תמיד מבינים מה כתוב שם, אנחנו יותר מתמקדים במה רצו להעביר, ופחות כאילו בתקופה וברוח התקופה.
כן, נכון, אז מאוד חקרתי גם את התקופה, וגם הכנסתי הרבה דברים שהם מתורת הקבלה ומתורת הסוד, וזה מרתק, כי זו תקופה שהייתה נבואה. נבואה, זה כאילו שהיה קשר בין הישות העליונה הזאת לנו, שהיום הקשר הזה באיזשהו מקום ניתק במשך אלפי שנים, שאנחנו אולי מצפים שיחזור, אבל זה כנראה היה עולם אחר, אם יש קשר ישיר בין...
אז כשדיברתי איתך, אמרת שמבחינתך התנ"ך זה נבואה. אתה יכול להסביר את זה קצת?
כן, קודם כל יש בו נבואות, אבל איזשהו... איך שאני רואה את זה, זה קשר עם הבורא, זה סוג של נבואה. והתנ"ך הוא הקשר שיש לנו עם הבורא. יש אומרים שזה הוראות יצרן, יש אומרים שזה דברים אחרים, אבל ברור שזה איזשהו מסר שהגיע אלינו מהישות הזאת או מהיוצר. ולכן זה, מבחינתי זה נבואה. צריך איכשהו לפענח את זה, כמובן שזה סתום, אבל...
שזה מעניין, כי זה, כאילו, פה מצטלבות דרכנו איפשהו, כי התחום מחקר שלי בשבע השנים האחרונות הוא נבואה. ובדיוק כמו שאתה אומר, נבואה, המטרה שלו היא בעצם להעביר מישות עליונה מהבורא ספציפית, כי יש הרבה ישויות עליונות, יש מלאכים, יש, לכל בן אדם יש מלאך, אבל פה מדובר ממש על ספציפית, על, על בורא עולם, ומעביר, שמעביר מסרים ברמה הגלובלית. ולפעמים זה ברמה אישית, כאשר מדובר על איזשהו מלך. וכמו שאתה אומר, הנבואה פסקה בישראל, אבל יש נבואה שהיא תחזור. ובאמת, אני מאמינה לפחות שהנבואה חזרה. יש לנו היום נביא, גם כתוב שבתקופה של גוג ומגוג יקום נביא מחדש בישראל. כמובן ישעיהו ניבא גם את זה. שהוא יבוא להדריך אותנו בעצם, כי הנבואה באה להדריך אותנו, היא באה להראות לנו מה הולך להיות. ואני מבינה שאתה מצאת בזה עניין מיוחד. זה לא סתם להעביר מבורא עולם איזשהו מסר שהנה הולך עכשיו להיות משהו, אלא זה ממש הנחיה ויש שם גם איזשהו קסם.
כן, מעניין אותי מה שאמרת, שיש איזה נביא, אם את מכירה אותו.
סליחה, לא אמרתי את השם שלו, הרב ניר בן ארצי, שהוא מתנבא, הוא כבר המון המון שנים מתנבא, והוא מעביר לנו נבואות, והוא חזה את השביעי באוקטובר, והוא כל דבר שהולך לקרות פה הוא חזה. אבל יש לו כמובן מתנגדים, לא כולם מקבלים אותו.
אז מה הייתה השאלה?
אז השאלה, מה הקשר שלך למיסטיקה יהודית, לקשפים? אני מבינה שבספר יש כל מיני קשפים וקבלה.
כן, בספר יש, הספר הוא גם ספר פנטזיה, זאת אומרת, אפשר לקרוא אותו כל חובבי הפנטזיה, בלי שום קשר, זה הסיפור עומד בפני עצמו, גם מי שאוהב תנ"ך, זה ודאי יתחבר לו, אבל זה גם ספר פנטזיה. הכנסתי שם שאי אפשר ספר פנטזיה בלי כשפים וקסמים וכולי, אז הקסמים הם נעשים על ידי צירופי אותיות מעולם הקבלה. אנחנו יודעים שיש לנו בתורת הסוד צירופי אותיות על פי ספר יצירה, שאיתם ברו את העולם, וחכמים ידעו לצרף אותם בצורה כזאת, להשפיע על כל מיני עולמות עליונים, או רגשות, או דברים במציאות, אפילו לסור דברים. אז ככה זה נעשה, כמובן שזה דורש גם ניקיון נפשי ורוחני ויכולה להשתמש בזה, ושם המורה שמלמד את התלמיד מלמד אותו את הדרכים לעשות את זה, אז הצינור גם צריך להיות נקי, אבל הכנסתי את המוטיבים האלה שם, במקום להשתמש בסתם קסמים של הארי פוטר שיש לנו בדאונינג 12.
האמת היא שכל ספר התנ"ך רצוף בניסים, יש לנו את זה שמשה רבנו עשה המון המון ניסים, הוא עיקה בסלע ויצאו מים והוא פתח את הים, ויש לנו ממש המון ניסים, יש גם את אליהו הנביא ששפך מים על הסלע ונהיה אש, ואני זוכרת אותו שלפני שחזרתי בתשובה, נתקלתי בזה, אפילו אני חושבת בתיכון, נתקלתי בזה שבעצם את כל הניסים אפשר להסביר בדרך אחרת, פשוט דרך המדע. והיום, דווקא אחרי שסיימתי את המהלך הזה של המדע, ואני מגיעה עכשיו לתורת הקבלה, אז אנחנו, את כל הדברים האלה, כל מה שכתוב שם, כולל להחיות אנשים, כולל אפילו סיפור הגולם, הכל קיים בספר יצירה, הכל קיים בספרי הקבלה שלנו. כך שהקסמים האלה והקשפים האלה, שתמיד ריתקו אותי, איך עושים את הדברים האלה, ואיך יכול להיות שיש לנו מעבר למציאות, זה באמת קיים.
כן. זה קיים, והשאלה איך משלבים את זה, כי באמת אתה יכול למצוא את עצמך באיזה מציאות שהיא לא ארצית, ושאלה אם זה מה שרוצים. אגב, אנחנו רואים שהם מגיעים לארץ ישראל שהיא כולה ניסים, אז הניסים לאט לאט הולכים ונעלמים. זאת אומרת, המן נעלם, בעירה של מרים שהולכת איתם נעלמת, עני הכבוד נעלמים. זאת אומרת, בארץ ישראל, איך הרמב"ן כותב, כולה נס. כאילו, גם הדברים הארציים וזה, ורוצים ש השילוב הזה יהיה לנו טבעי, בין העולם הטבעי שאנחנו חיים בו לבין העולם הניסי הרוחני, צריך למצוא איזשהו איזון שזה משתלב לדעתי, לא להיסחף לשום צד.
והיום זה רלוונטי מתמיד, כי היום בעצם המדע הולך ומוכיח את הקבלה, מוכיח את התורה, זה בדיוק להפך. לא זה שאפשר להוכיח שאפשר לעשות את זה בדרכים אחרות, אלא שאנחנו יודעים, לדוגמה, שהפיזיקה הקוונטית, אז אנחנו יכולים ליצור מציאות, להחליף אותה, למשוך אלינו כל מיני דברים. ועצם זה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, כדי שתתקיים נבואה, צריכים להיות שלושה דברים. אחד זה ארץ ישראל. זה שיהיה ארץ ישראל, שיהיה נביא, שיהיה נקי, ושיעמוד במידות מסוימות, זה לא מתקשרות. דיברנו על זה הרבה פעמים, שיש הבדל בין תקשור לנבואה. שהם היו עומדים במבחנים מאוד מאוד קשים הנביאים, כדי להוכיח שהם ראויים לנבואה הזאת. אז התחלנו בשלושה דברים, ארץ ישראל, עם ישראל שחייב להיות פה, זאת אומרת, הנבואה לא הייתה יכולה להתקיים, כל עוד עם ישראל בגלות, ואת הנביא.
כן, אז מה שכוזרי אומר מה שאת אומרת, הוא אומר, הנביאים נתנבאו בארץ ישראל, יש לנו גם פרטני שהתנבאו בחול, אבל זה היה בשביל ארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל היא תמיד מה... והצדקת, הם עברו תהליך של... אני רואה את זה כמו נביאים, נביאים, או בכלל מי שהיום לוקח את עצמו, או כמו איזה אלופים אולימפיים. הם מוסרים את חייהם בשביל הדבר הזה. גם בספר יש איזה קטע שהוא אומר לתלמיד שלו, הוא אומר, תראה, אם אתה חושב שאתה הולך בדרך הזאת ואתה רוצה לקבל את הנבואה, ואתה תמשיך להתעסק עם הילדים וגם לעשות את כל מה שאתה רוצה, אז אתה טועה. זה ממש שביל של מסירות נפש, כאילו להגיע לשם.
אז תכף אנחנו נדבר באמת על המערכת יחסים שנוצרה שם בעצם בין הרב לבין התלמיד שלו. אבל זאת איזושהי נקודה מעניינת להסתכל על, א' כל, זה שהיה בכלל בתי ספר של נבואה פעם, שממש היו מלמדים את זה. זאת אומרת, מעניין אותי אם היו בוחרים אותם אחד-אחד, או שזה היה מתגלה להם או משהו כזה, זה מדהים אותי לדעת. והדבר השני שמעניין שם, זה עצם ההשראה של הרוח בארץ ישראל. זאת אומרת, אומרים שבזמן המקדש הייתה השראה של הרוח כמו שלא נראתה מעולם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה ארץ ישראל שיש השראה של רוח הנבואה. זאת אומרת, הכל היה ניסי. גם בית המקדש, עצם זה שהכהן הגדול בעצם היה מקריב את הקורבנות, אז מה זה להקריב קורבנות? להקריב קורבנות זה מלשון להתקרב, להתקרב לבורא. אז הוא בעצם היה לוקח שעיר לעזאזל, והיה עושה שם כל מיני טקסים, שנראה שזה טקסים של דם, אבל זה בעצם היה לוקח את כל החטאים של עם ישראל, מכניס לתוך השעיר לעזאזל הזה, וזורק אותו, וככה מתכפר להם. והרוח שרתה בהם כל הזמן, זאת אומרת, העם שלנו הוא עם של נביאים. אנחנו כולנו קיבלנו תורה בהר סיני, לא רק משה. עברנו איזושהי יציאה חוץ גופית ופעמיים. וזה יציאות מאוד מאוד קשות, ולכן העם ביקש להפסיק עם זה, ושמשה יקבל את כל הנבואה. כי צריך להתכונן לזה.
נכון, אני חושב שזה לא אני, אומרים איזה, עם ישראל בלי נבואה הוא בעצם נכה. אנחנו נכים, פשוט אנחנו לא כל כך יודעים שאנחנו נכים, כי אנחנו במציאות הזאת כבר כל כך הרבה זמן, אבל באמת מה אנחנו, אם אין לנו קשר, מה זה עם ישראל? ככל העמים, אם אנחנו בלי קשר עם הבורא, אם אין לנו איזושהי הדרכה, אם אנחנו לא מהווים את הצינור הזה, אז אין לנו כלום. והדברים קורים בתהליך, כמו שאת אומרת, עם ישראל לאט לאט חוזר לארץ, שפת הקודש חוזרת, אנחנו באיזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד ארוך, ושאתה בתוך התהליך קשה לראות את זה. אדם שהוא בתוך נכון. התהליך הוא קשה לראות, אבל התהליך קורה מסביבנו, ומי שפוקח את העיניים רואה איך כולם מתקבצים בחזרה, איך הכל לאט לאט חוזר ונבנה, איך אנחנו חוזרים לעצמנו. והנבואה גם תחזור.
ואיך גם לא צריך הוכחות יותר, זאת אומרת, אנשים מרגישים בתוכם את המעבר הזה, כי אנחנו לפני שהיינו עם ישראל, שזה ישר אל, אז היינו עם של עברים, עם של מעבר, ותמיד ידענו לעשות ניסים, זאת אומרת, תמיד ידענו לשלוט ברוח נקרא לזה. הבעיה היא שבמצרים, כשהורידו אותנו, אז אנחנו בעצם, המצרים אילצו אותנו לעשות כל מיני ניסים לטובת החומר, וזה אמור להיות הפוך, שהרוח תשלוט על החומר ולא החומר ישלוט על הרוח. אז היום אנחנו צריכים, גם היום החומר שולט על הרוח, אנחנו עדיין יש הרבה פרקטיקות שמנסות בעצם להכפיף את כל הכוחות שגילו, את כל הפיזיקה הקוונטית, היכולת למגנט מציאות, זה נקרא, לטובת חומר, כדי שיהיה לך עוד ועוד חומר, אבל הם לא מבינים שזה בדיוק המצרים, זה בדיוק המיצרים. אז בעצם כל אחד מרגיש בתוכו איזשהו חיבור, אני חושבת, ויותר ויותר, ככל שהצרות גדולות יותר ויותר, ככה מרגישים יותר את החיבור הזה, ואנשים מתקרבים מעצמם, למרות שהמדע מאוד מאוד מפותח. ואני חושבת שאנחנו נראה, אנחנו נתחיל ונראה יותר חיבור, אנשים יותר רוחניים פה, עד שיקומו לנו נביאים חדשים.
כן, בסוף, בשביל זה בדיוק כתבתי את הספר, באמת לחבר אותנו לשורשים של עצמנו. כי אנחנו, גם כל אחד פרטי מאיתנו, הוא בתהליך של הכרה של עצמו. שזה תהליך שלא נפסק. כן, אנחנו כל הזמן מקפים עוד שכבה ומכירים את עצמנו עוד ועוד 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 ועוד. עד הסוף שנצליח להגיע לנקודה שכנראה לעולם לא נגיע.
לאינסוף.
לאינסוף. אז לאינסוף לעולם לא מגיעים, נכון? אז נכון. אז זה איזשהו תהליך. וגם עם ישראל הוא בתהליך של עכשיו של בירור, כל המחלוקות האלה וכל הדברים זה איזשהו בירור, וצריך להבין מאיפה הגענו, מה השורשים שלנו, וזה ייתן לנו גם איזשהו רמז להמשך לדעת.
לבאות, גם כדי לא להגיע למצב של פירוד חזרה.
נכון, נכון, אז באמת בספר הפירוד הוא תחילת הסוף, זה כאילו כל מה שהם אומרים, זה הפילוג הממלכה, הפילוג בינינו זה תחילת הסוף, והישויות הרעות שבספר המחשפיים, הם מבינים את זה, הם מבינים את הנקודה הזאת, וגם היום האויבים שלנו מבינים
ממש.
את זה. ממש. הם מבינים, גם אנחנו לא מבינים, אבל הם בדיוק מבינים את הנקודה, והם על הנקודה הזאת נלחמים, שאנחנו נתפלג בינינו.
זה מדהים, זה מדהים הקטע הזה, שכאילו כל חטוף חוזר ואומר שאמרו לו להגיד שיהיו הפגנות, שאמרו לו להגיד לצאת ולקרוא ולהפיל את הממשלה. בסופו של דבר.
בסוף
כי זה מה שהם רוצים. הם רוצים שיהיה פה פילוג, הם רוצים שתיפול הממשלה, כי זה הדבר היחיד שהם יכולים לעשות, כדי להפיל, לפלג אותנו מבפנים.
הם יודעים שזה מפתח, והם צודקים. תראי, האיראנים שילמו המון כסף לכל מיני אנשים שיתלו שלטים ויעשו...
היום יודעים את זה.
כן, אז הם לא סתם שילמו, הם יודעים שזה באמת, זה המפתח. ואנחנו צריכים להחזיק בידיים את האחדות הזאת, ולהיות אנשים יותר טובים ויותר מקבלים ויותר לפתוח את השיח ופחות להתלהם, כדי שבאמת נשרוד פה ונגלה את עצמנו גם.
לסך הכל גם טוב לנו ביחד. כי אם אנחנו שמים לב, אז בעצם כולם נגדנו. כולם, האנטישמיות עכשיו נוראית, ויש המון, בכל העולם, יש המון פגיעות ביהודים. ואתה אומר לעצמך, כאילו, מה קורה פה? 2025, עדיין יש אנטישמיות? ובסופו של דבר, אני בתחילת המלחמה הרגשתי שאין עם מי לדבר. אין מה להסביר, אין לצאת לעולם ולהסביר ולעשות הסברה. אין טעם. אנחנו צריכים להתכנס בתוכנו ולתמוך אחד בשני, סיים את המלחמה הזאת, להחזיר את החטופים, ואז העולם יראה מה שיש לנו. כי היום העולם, אני חושבת שמפחד מאיתנו. אנחנו מדינה מאוד מאוד חזקה, כי הבורא איתנו. יש לנו ניסים מעל הטבע, אז לא יודעים איך לאכול אותנו, מפחדים מאיתנו אפילו.
כן. נכון, אנחנו גם, לגבי ההסברה, אנחנו גם לא כל כך יודעים לעשות אותה, כי אנחנו לא מכירים את עצמנו. כאילו הגויים שואלים אותנו, מה אתם עושים פה? על מה אתם נלחמים? ואנחנו לא כל כך יודעים את התשובה, כי התשובה שרצחו אותנו באירופה, ובגלל זה הגענו לפה, אוקיי, זה יכול להגיע, להביא אותך עד שלב מסוים. אבל משם אתה צריך להכיר מה עשית פה ולמה אתה פה נמצא, ולשאול את עצמנו את השאלות האלה. אני חושב שנברר את זה אצלנו, אז יהיה גם ברור ומאות העולם מה אנחנו עושים פה. אבל כרגע הם שואלים ובצדק, למה אתם נלחמים פה כאילו כל הזמן? למה אתם עושים פה בעיות?
נכון, יפה. זה הקישור שעשית. אנחנו עכשיו נצא לשיר שני, אנחנו נשמע את אמיר בניון, שיר שבחרת מורה לחיים, וזה יקשר אותנו בעצם לנושא הבא של היחסים בתוך הספר בין הרב לתלמיד. באמת בחרת שיר שהוא בדיוק רלוונטי. החלק המרכזי בספר נוסד על היחסים בין רב לתלמיד, ואתה מביא כאן יחסים מאוד בעייתיים של מורה שלא רוצה ללמד. מה קורה שם בדיוק?
זה לא בדיוק שהוא לא רוצה ללמד, יש לו תלמיד בעייתי. התלמיד קוראים לו צח, הוא ילד נער בן 13-14, והוא לא נער שמשחק עם שאר הילדים בחצר, הוא הולך לרב הזקן, שילמד אותו, הוא מאוד מאוד רוצה להיכנס לעולם הנסתר, זה מה שמעניין אותו, רוצה ללמוד, רוצה להתקדם רוחנית. ויש רק בעיה אחת, שהוא עושה את זה לצורך עצמו. הוא מתקדם רוחנית, והוא רוצה, וזה כאילו זה הכל לעצמו, זה איזשהו פיתוח אישיות של עצמו, ובספר הוא מתגלגל לכל הפוליטיקה המלכותית, ולהציל את המלאכה, שזה לא מעניין אותו בכלל, עד שהוא עושה את הסוויץ', שהוא מבין רגע שגורל הממלכה על כתפיו, והוא צריך לעשות איזה משהו, וזה גם אנחנו ככה, לפעמים אנחנו תקועים בעצמנו, ולכן המורה שלו מנסה להסביר לו את העניין הזה שאתה צריך להיות כללי, אתה לא יכול להיות, גם אם אתה רוחני ואתה מכיר את, ואתה נכנס לעולם הזה, זה מפן אחד, ומפן שני הוא מנסה להסביר לו שזה מאוד מסוכן, הדברים שהוא רוצה להגיע אליהם. וזה לא המטרה, המטרה היא באמת להיות מקושר, לא עכשיו לעשות איזה צירוף אותיות שייתן לך איזה כוח להוציא אש מהידיים. זה מגניב, וזה לא המטרה.
שזה בדיוק כישוף. כי כישוף זה שליטה בכוחות הטבע, וזה באמת ניתן, ובגלל זה כתוב לנו בתורה, בעצם שאסור להשתמש בכשפים ומחשבים ומעוננים ונחשים ומנחשים וכל מיני דברים כאלה, כי זה בעצם שליטה בכוחות הטבע, וזה בדיוק להכפיף את הרוח לחומר, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אבל העלית פה נקודה מאוד חשובה, שבעצם בתורת הקבלה היא מדברת על הפער בין הרצון לקבל לעצמי, לרצון להשפיע. ואנחנו כעם יהודי צריכים להבין ולהגיע לנקודה הזאת, לא להכריח את עצמנו, אלא להבין שכל המטרה שלנו זה להשפיע. כל הרצון שלנו צריך להיות לכיוון מאיתנו החוצה, או מהבורא להיות צינור אפילו לבורא החוצה. אנחנו הידיים של הבורא, אנחנו המשמשים שלו, ולא לקבל לעצמנו. כי, נכון. כי זה נכון. כמו איזשהו כלי שיש לו גבול לכמה אתה יכול לקבל.
יש איזה קטע בספר, אני אעשה ספוילר קטן, שהוא מלמד אותו והוא אומר לו, מה שאני מלמד אותך, את הצירופי אותיות ואת הכוחות ואת היכולת לשלוט בחומר, תבטיח לי שלעולם לעולם לא תשתמש בזה לצורך פרטי. זאת אומרת, רק אם יש איזו מטרה מעבר. כאילו, לעולם אל תשתמש בזה לצורך פרטי. והמורה יודע שהוא לא יעמוד בזה. והוא מגיע ואח שלו, לא ניכנס לפרטים, אבל גוסס. ועכשיו יש לך דילמה, אם אתה רואה את חס וחלילה מישהו ממשפחה גוסס, אתה יכול להציל אותו עם הכוחות האלה. אבל זה באופן פרטי, אתה מציל אותו בשביל עצמך, בשביל המשפחה, והוא בדילמה, מה לעשות?
וזה באמת דילמה. אני חושבת שלרוב האנשים זה מאוד קשה, כי כשמתחילים ללמוד קבלה, אתה מחפש איפה השפע, איפה אני יכול למשוך את השפע לעצמי, ופתאום אומרים לך, סטופ, אתה לא יכול. זה לא המטרה בכלל. המטרה היא לא למשוך שפע לעצמנו. בגלל זה אנחנו עם ישראל. בגלל זה אנחנו איזושהי שרשרת בחוליה שהיא קצת אחרת משאר העמים, כי אנחנו לא באנו לפה כדי לקבל לעצמנו, אנחנו לא באנו לפה כדי לאסוף חומר. בסופו של דבר, יודע מי שיש לו הרבה חומר, ומתנסה בזה הרבה, שזה מחבל לגמרי. זה מחבל את הנשמה. כי זה לא שיווי צורה, בוא נקרא לנשמה. הנשמה לא רוצה את החומר, אין לה מה לעשות עם החומר הזה. היא באה לכאן והיא רוצה את השיעורים, היא רוצה ללמוד, זה בית ספר לתודעה. ואז היא בעצם מתרחקת מהמטרה שלה. אז היא נכבט. אז היא בעצם הנקודה הזאת שבלב שיש לכל יהודי, היא בעצם, היא הולכת וקטנה עד שהיא נכבט. ואז גם הבן אדם נכבה. ואז הוא מרגיש עצב, והוא מרגיש רקנות. וזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו רוצים. הבורא מכווין אותנו כל הזמן למקום שמתאים לנו כעם ישראל, כי כל אחד הוא משהו אחר.
כן, אז עם ישראל גם ברמה הכללית, הוא צריך להעביר את השפע הזה לעולם, ולא לבנות פה את עצמו בשביל צורך עצמו. אגב, יש משפט שחזל אומרים שכל המתפלל על חברו נהנה תחילה, אז הרב קוק מסביר, כמו שאת הזכרת לפני רגע, אנחנו יודעים שמקור מים, אם הוא לא זורם, הוא נהיה רקוב, נכון? הוא צריך להעביר את האנרגיה הלאה. אז אותו דבר, הוא מסביר את זה בצורה שהמתפלל על חברו, הוא נהיה צינור לשפע של חברו. ולכן הוא נהנה תחילה, כי השפע גם עובר דרכו.
ואז הצינור נשאר רטוב.
כן.
או הנחל נשאר תמיד רטוב, לא רקוב.
שופע, כן, שופע. באנרגיה, בחומר.
אתה אמרת משהו, לא מלמדים אלא מי שמבין מדעתו. מה הכוונה?
בתורת הסוד, שוב, אני לא מומחה לתורת הסוד, אני עשיתי מחקר בשביל הספר, אני לא מקובל וכאלה. הספר לקח לי לכתוב אותו 9 שנים, אז היה לי הרבה זמן למחקר, כן, חקרתי הרבה
תקופה. אז לא הרשים אותך שאמרתי שכתבתי 5.5 שנים את הספר.
זה הרשים אותי כוח ההתמדה, כי זה חלק באשמתי כמובן, עם דחיות, ויכולתי לסיים אותו לפני. אבל ממה שכתוב בספרים, שעולם הקבלה, יש עולם הקבלה שלומדים אותו בספרים, פותחים ספר יצירה, פותחים ספר הזוהר, אפשר לקרוא את זה, ויש דברים שרק מורה יכול להעביר לך, ויש דברים שגם את זה הוא לא יכול להעביר לך. זאת אומרת, יש דברים שרק נפגשים עם הנשמה שלך, והחיבור קורה בפנים. כמו שזכרת בהפסקת תורת הקוונטים, אז בתורת הקוונטים מסבירים את המציאות, שזה איזשהו מפגש בין התודעה שלנו למציאות. זאת אומרת, המציאות לא קיימת אם התודעה לא נפגשת איתה. אז אותו דבר בתורת הסוד. ברגע שהנשמה נפגשת עם התורה, אז נוצרת המציאות והידע והדברים ש... חכם המבין מדעתו, זה דברים שאי אפשר להעביר.
שזה מרתק, כי בעצם מה שזה אומר, אם נוריד את זה שנייה, נוציא את זה מהקבלה המסובכת, נוריד את זה ממש לפשטות. בן אדם לא יכול להבין מה שכתוב אם הוא לא חווה אותו. אנחנו פה כדי לחוות. זה הפירוש דרך אגב הקבלי של אדם וחווה. חווה זה החוויה. אדם בא לפה לחוות. ובעצם ברגע שאין כלים כדי לחוות את זה, זאת אומרת, אתה לא מבין את מה שכתוב, אתה לא מבין, אני יודעת שנורא נורא קשה לנו להבין כל מיני דברים שכתובים שם, כי אתה לא מבין איך בן אדם, לדוגמה, אברהם אבינו שעמד באוהל וחיכה לאורחים אחרי שהוא עבר ברית מילה בגיל 95, אתה לא מבין את זה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה, אבל כשאתה תעבור את זה על בשרך, משהו שאתה... התשוקה הגדולה שלך למשהו תבוא על חשבון הבריאות הגופנית שלך, אז אתה תבין את זה. אתה תבין בעצם, וזה גם המטרה, שאתה תבין את ספירת חסד, כי אברהם הוא הזיקוק של ספירת חסד. אותו דבר רחל, שוויתרה על בעלה בעצם, ונתנה את הסימנים ללאה. אז יש לנו פה מצבים שהם כביכול בלתי מובנים, וגם בסוד מדברים איתך על כל מיני דברים, על המלכות שעולה לבינה, אבל גמר תיקון, אם אתה לא חווה את זה, אין לך אפשרות בכלל להיכנס לתורת הסוד. אתה צריך להבין את הדברים האלה, וזה נקרא הכלים, להכין כלים לתורה הזאת. וגם, נורא נורא חשוב, ובגלל זה רציתי שתדבר על זה, שבעצם הרב ייקח, או מי שמלמד, מי שלומדים ממנו, שהוא ייקח, ויקח את הפרשנות הנכונה. והפרשנות הנכונה היא מאוד מאוד עמוקה. היא להבין את זה ממקום מאוד עמוק. שהיא תורת הסוד של המקום של החוויה, כי אפשר להבין את הפשט. לפני כמה תוכניות, תוכנית 22 אני חושבת, עירחתי פה את מישל טיבולי, ודיברנו על כתות, ואחת הכתות שנתקלנו בהן, היא כת שבעצם לקחו את תורת הסוד, ולקחו בעצם כל מיני משפטים שאי אפשר להבין אותם כפשוטם. לדוגמה, זיווג דהקאה, שצריך להקות, ומדובר שם ממש על, על, על קאה ומכה כדי להוציא את להוציא את החטא מהאדם. עכשיו, מי שלא מבין תורת הסוד, חושב שבאמת צריך, בן אדם צריך לעבור מלכות. צריך כאילו להרביץ לבן אדם, וזה מה שהם עושים. הקאט הזאת לוקחת אנשים ליער ומרביצה להם, כדי להוציא את השינדלדים מתוכם. וזה ממש לא מה שכתוב שם. אני הבאתי את הספר, מאמרי בעל הסולם, אתה יודע כמה הוא היה גבוה, כתב את הזוהר, פירש את הזוהר, והראיתי לה שבאמת כתוב שם על הלקאה, אבל כתוב שם על הלקאה ברמה של אורות שנפגשים, שאור שיורד מהבורא, אורות החוכמה, אורות ישירים שיורדים מלמעלה, ואנחנו לא יכולים להכיל אותם, אז אנחנו מעלים בתפילה אורות למטה, מלמטה למעלה, והזיווג הזה, הפגישה הזאת נקראת זיווג דהקאה, וזה הקאה, אורות. ומי שלוקח את זה לפשט, מוציא את הדברים מעניינם ועושה חטא על חטא וממש גורם לאסונות. אז צריך לראות ממי לומדים. לא כל אחד שטוען שהוא יודע את תורת הסוד, באמת יודע את תורת הסוד.
כן, אז זה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה, שזה באמת, זה עולם מסוכן. זאת אומרת, צריך לדעת ממי לומדים ואיך לומדים. וגם בספר, כל ה... דרך אגב, הלימוד בין הרב לתלמיד זה דברים שלקחתי מהמקורות, זה לא דברים שהמצאתי. לא כתבתי מקורות, כי זה ספר פנטזיה. אבל התלמיד שואל אותו, תגיד, איך יודעים אם הרב הזה, מי הוא באמת רב? אז זה מתורה של מניטו, שהוא גם היה מקובל גדול, והוא אמר, רב הוא מי שהיה לו רב. ואנחנו הולכים אחורה עד משה רבנו, ומי שהיה לו רב, מי שהוא למד מעצמו מהספרים, צריך להיזהר.
או קיבל מעצמו.
או קיבל מעצמו.
אני חייבת לשים פה כוכבית, ויסלחו לי אנשים שאני מדברת על זה, אבל צריך לחדד בתקופה הזאת, יש הרבה אנשים שלומדים ממתקשרים. ואני תמיד שואלת, מה המקור? מאיפה למדת? ואומר לי, איזשהו מתקשר שהוריד דברים. עכשיו, זה דברים שהם הפוכים לתורה שלנו, זה דברים שהם אסורים לפי התורה שלנו. יש לנו דרך. כל אחד עכשיו יכול לבוא, אתה סיפרת על תחילת הדרך שלך, שבעצם, כאילו, לא ידעת איך לעשות את ההפרדה הזאת בין קולות לסכיזופרניה. אז כל אחד עכשיו יכול לטעון שהוא שומע קולות, והוא קיבל את התורה מהר סיני. אבל בשביל זה יש לנו את התורה, את התורה עצמה מהר סיני. אז ללכת ולחפש כל מיני דברים, אני אומרת תמיד, כדאי לבדוק. כדאי לבדוק במקורות שלנו, כדאי לבדוק גם את עצמנו, לא לחשוב שאנחנו יודעים.
נכון, גם בפרשת שבוע שעבר דובר על נביא שקר, וכתוב שאם נביא אומר לך עכשיו שמשהו בתורה בטל, גם אם הוא פותח לך את הים ועושה ניסים, אתה לא מאמין לו. הוא לא... הוא יכול כהוראת שעה להגיד לך, תעשה, לא יודע מה, משהו כזה או אחר כהוראת שעה, אבל הוא לא יכול להגיד לך שהדבר הזה בוטל מהתורה, וזה מה שצריך לעשות.
שזה אחת הסכנות, שבעצם גם, אני חושבת שנביאים מעמידים אותם בכל מיני ניסיונות, כדי שמה שיצא, כי אתה יכול לבוא היום לכל בן אדם ולהגיד, אני קיבלתי, אני יודע יותר טוב ממך. ואז מה שקורה, ואני נתקלתי בזה, לא אחת ולא שתיים, אפילו גם על עצמי, שבאו אליי ואמרו, לא, לא. את לא יודעת, ואז זה מבטל את האינטואיציה, זה מבטל את הפנימיות, כי אז הולכים, ככה הולכים, ככה מתחילים עם כתות, שאומרו לך, אתה לא יודע, אתה אין לך, כאילו זה מבטל את הקול הפנימי שלך, שאומר לך טוב ורע, שמבדיל בין הטוב ורע, וכל אחד קיבל את זה, את המצפון, את הידע, האם זה טוב לי, האם זה רע לי, וברגע שביטלת את הקול הזה, אז הרבה יותר קל לשלוט בך. כי אז אותם, אפילו גואל רצון, אומר, אני מקבל מכוח אלוהי, ואז אפשר לשלוט בך, ברגע שאתה מבטל את הקול הפנימי הזה. אז... אז נורא חשוב לבדוק את זה, חיצונית, עם מקורות, מעניין שפרשת שבוע קודמת בדיוק מספרת על ה...
כן, על נביאי השקר. כנראה שבאותה תקופה, אגב, מאוד קשה להבדיל, כי אנחנו רואים שגם הם התקשו בזה, תחשבי עולם שקדש ברוך הוא מדבר עם נביאים, איך יודעים מי נביא אמת, מי נביא שקר. זה רק מישהו שהוא, הרמב״ם כותב שמישהו שהוא מוחזק כנביא. הוא צריך להיות קודם כל מוחזק כנביא, רק אחר כך
הוא יכול... מה זה אומר?
זה אומר שהוא אמר כמה נבואות שהתקיימו. הוא אומר, לא, לא, לא בערך, לא, לא התקיימו ב-100%, ואחרי שהוא אומר כמה נבואות שהתקיימו ב-100%, אז הוא מוחזק כנביא, ואז אפשר, מה שהוא אומר, אתה צריך להקשיב לו.
אפשר לסמוך, ואז יש פה בעצם שיתוף פעולה עם הבורא, בין הבורא לבין העם, כי מי ייתן לו את הדברים? הבורא נותן לו את הדברים. זה, יש פה לימוד שלם, אני חייבת להגיד, כאילו תורת קבלה ממש מפרטת על זה הרבה, בזוהר יש לנו הרבה על ישויות חושך, על, זה באמת קיים הדברים האלה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל מלמדים אותנו לבחון כל דבר שבא. כל מתקשר חייב את זה לעצמו, לבחון את זה, לא להאמין באופן אוטומטי. זה לא סתם שעם ישראל הוא עם מאוד רוחני, ולכן הוא נחשף לדברים האלה, ולכן זה כתוב גם בתורה. יש לנו את ההנחיה הזאת.
גם בספר הרשעים, המחשף הרשע, הם לוקחים איזה רסיסי אמת, כמו שאמרת, ועל זה הוא בונה, הוא שם אומר, הוא מנסה להחריב את הממלכה, ולהחריב את בית המקדש, הוא אומר לגיבור שלנו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הוא לא נמצא שם בבית המקדש כמו שאתם טוענים ובירושלים, ואני יוכיח את זה. והוא גם אומר שאין הבדל בין שום יצור חי כזה או אחר. אז כמו שאת יכולה להקריב קורבן מן החי, את יכולה להקריב גם קורבן אדם. זה לא משנה. אז הם לוקחים איזה שהם רסיסי אמת, שזה באמת שהכל, הכל אלוקות והכל...
וכולנו אחד, והכל אהבה, ואז מאבטים את זה.
נכון.
דיברת גם על נביא שכובש נבואתו. איך, קרי, אסור לנו מצד אחד, אסור להתנבא נבואות שקר, ומצד שני, גם לנביא אסור לכבוש את הנבואה שלו. אז איך יודעים שבכלל נביא מסתיר נבואה? מה זה האיסור הזה?
כן, אז זה לא הכנסתי לספר, כי חלק מהחקירות על הנבואה, שזה קצת הפתיע אותי, אולי זה מתקשר לרדיו. כי הדוגמה שאני תמיד עולה לי בראש זה כמו רדיו, ככה זה מתואר בספרים, שיורד איזה תדר מסוים, מי שבתדר והוא יכול לשמוע את זה, אולי קצת מתקשר לדברים שאמרת לנו בהפסקה, אז הוא שומע, אבל הוא לא קיבל את השליחות. להודיע את זה. אז ככה שיכול להיות שנביאים אחרים מבינים שיש נבואה שצריכה לרדת, ומבינים שהוא קיבל את הנבואה, כי כולם איפשהו היו על התדר ומבינים שיש משהו שצריך לרדת לארץ, מבינים שהנביא כובש את נבואתו.
מעניין.
כן.
בספר יצירה אנחנו לומדים בעצם שבאמת הדברים של הבורא יורדים בתדרים מסוימים, ואנחנו יודעים את שמות הקודש כדי להתכוונן אליהם. זאת אומרת, כל שם קודש הוא בעצם בטכניקה מסוימת, מתכווננים ואז מקבלים. והייתה תקופה שבאמת הייתי מתכווננת על תדר מסוים, והייתי מקבלת, כל יום היה יורד שם. זה פשוט מדהים, זה עד היום. אז זה לא שפסקה הנבואה מישראל, זאת אומרת, הבורא מעולם לא הפסיק לדבר איתנו, שזו נקודה חשובה, זה אנחנו, הכלים שלנו כבר לא מוכנים לקבל את זה. הכלים שלנו לא מוכנים לזה, כי בעצם מה שנביא, כדי להיות נביא, צריך קודם כל לתקן את המידות. אז צריך לתקן את המידות, וצריך לעסוק בקדושה, וגם אין לנו אפר פרד, ומה אומרים, ויש כל מיני, כן. יש כל מיני, ממש כתוב לנו בספרים, השאירו לנו הגדולים, הרי הקדוש דיבר על זה, על איך להגיע בכלל לנבואה. תורת הקבלה עוסקת בזה, בכל הענף שנקרא נבואה קבלית.
מעניין אם זה יכול לקרות בלי בית המקדש, שיש נביאים.
היום בית המקדש עבר לבית הכנסת ולבית הפרטי שלנו.
נכון, אולי גם הנבואה בגלל זה עברה. אולי שיבנה הבית, אז יהיה יותר חיבור.
כנראה.
לעולם שהוא יהיה יותר פתוח.
יכול להיות, שאז באמת היה הרבה יותר פתוח, ולאנשים היה יותר קל להתחבר, זו הייתה תקופה אחרת.
כן, אז אמרו שבאמת באותה תקופה, מי שהיה מוכן, כמו שאת אומרת, היה מכוון לתדר והיה מוכן, אז הוא היה מקבל, במיוחד בירושלים, mm-hmm. כי הבית הזה חיבר, הוא חיבר בין העולם העליון, העולם התחתון.
כן, השכינה היה... שרתה פה, אז שכינה בעצם שרתה השכינה שרתה בארץ ישראל, ממש מעניין. וככה נשאר לנו עוד כמה דקות, הייתי רוצה לדבר איתך על הרב קוק. אני מבינה שאתה שאפת את השראה לספר מהרב קוק, שאמרת שהגיע הזמן של הרוח. אתה יכול להרחיב על זה קצת?
כן, אז הרב קוק, לא יודע, בחמש דקות אפשר, אפשר לסכם את השיטה שלו, אבל ברמת העיקרון מדברים על זה שיש איזה תהליך שקורה. תהליך, הגאולה היא לא איזה סופרמן שיבוא ויציל אותנו. זאת אומרת, באיזה זבנג כזה וגמרנו, זה איזשהו תהליך שהולך ומתפתח, וחלק מהתהליך, עם ישראל חוזר לארץ, השפה העברית חוזרת, ובהתחלה, כמו שילד גדל, מקימים את הגוף הפיזי. אז הקמנו את הכלכלה, ואת הצבא, ואת הביטחון, ואת המדינה, ובאיזשהו שלב, צריך להיכנס הרוח, שבאדם הפרטי זה קורה בגיל 13, לא יודע איך זה קורה בעם, אבל כל בן אדם, מתישהו במהלך חייו, צריך להכניס את המשמעות של מה כל זה, למה אני בונה את הגוף החזק הזה, ואני מתאמן, ואני דואג לו, ואני אוכל בריא, ואני דואג לסביבה, אבל למה? למה, מה המשמעות? ואנחנו איפשהו בשלב הזה, לדעתי, לא יודע לנתח את ההיסטורית, אבל שאנחנו די מיוצבים, וצריכה להיכנס הרוח בעם ישראל. אוקיי. אז אני אחזור, אנחנו בשלב...
בסדר, שומעים.
אנחנו בשלב שהקמנו את הגופים הפיזיים של המדינה, הכלכלה, הצבא, הם די מיוצבים, ואנחנו מחכים, כל אחד גם באופן פרטי, אבל גם באופן לאומי, לרוח הזאת שתבוא, למשמעות. וזה בדיוק השלב, אנחנו מחכים לרוח הגדולה הזאת שתבוא ותאיר אותנו ותסביר לנו מה אנחנו עושים פה. ולכן כל אחד בעולם שלו, אני כתבתי את הספר כדי לחבר אותנו לשורשים, אבל כל אחד בעולם העיסוקים שלו, אני חושב שצריך לקדם את עם ישראל עוד שלב קדימה.
נכון, כי כולנו בעצם, אני תמיד אומרת שכולנו נקודות מבט. ואני מאוד התחברתי לנקודת מבט שלך, אני חושבת שזה מרתק. להסתכל בצורה כזאת. ברגע שאנחנו מדברים את הפנימיות שלנו, את מה שמעניין אותנו, מרתק אותנו, אז בעצם אנחנו מוסיפים ומפתחים את התודעה של כל עם ישראל.
כן, נכון, ולכן צריך לתת לעם ישראל. תראי, אני כתבתי את הספר כדי לתת אלטרנטיבה. אנחנו יכולים לשבת ולהתלונן שהדור מנותק וכל אחד רק אכפת לו מהחופשת סקי שלו ואיפשהו להיות ואף אחד לא מכיר את ההיסטוריה שקרתה בו, ואפשר לעשות. אז באמת, לא יודע אם זה הרי פוטר, אבל לשם אני שואף, שבאמת יכירו את הספר, או יכירו את, את ההיסטוריה שלנו, כמו שמכירים את הרי פוטר, את שאר הספרים, יכירו את ההיסטוריה של מה שקרה, וזה מאוד מעניין.
ממש.
פשוט לא מגישים את זה בצורה הנכונה.
נכון.
וחשבתי שאם יגישו את זה בצורה של היום הדור, סרטים, ספרים, כל דבר שיכול לחבר אותן, להנגיש את זה ממש.
אז בוא תגיד לנו רגע, איפה אפשר להשיג את הספר? בוא נחזור עוד פעם, ספר שמו?
כן, אז הספר נקרא שברי מלכות. כמו שאמרנו, מתרכז בתקופה של פילוג הממלכה, של רחבעם ירבעם, סוף תקופת שלמה. אפשר להשיג אותו באתר של הספר, לכתוב פשוט שברי מלכות בגוגל, או להיכנס לפייסבוק שלי, גיא ג'רסי, יש שם קישור לאתר, לקרוא שם פרק ראשון, ואפשר לרכוא שם להזמין את הספר או דיגיטלי, או מי שאוהב לקרוא ספר פיזי.
נהדר. אז יש לנו ממש ממש עוד כמה דקות לפני שאנחנו נשמע את השיר האחרון. אתה בחרת את השיר עוד יותר טוב של איפום שאולוב, שזה השיר שהכי הרבה אנשים פה בוחרים אותו, הכי הרבה מרויינים בוחרים אותו. אז ככה, משפט אחרון, עם מה היית רוצה שהצופים שלנו יצאו? ככה שיזכרו מהשידור הזה.
קודם כל, יזכרו שאנחנו בדרך. ואנחנו עכשיו מטפסים. היה לנו תקופה שעם ישראל היה בירידה, אבל אנחנו עכשיו מטפסים למעלה, ודברים קורים לאט, והכי חשוב, האחדות. הכי חשוב, שיקחו אוויר, ואנחנו נהיה מאוחדים, ואף אחד, אנחנו עם אחד, לא משנה, כל אחד עם הדעות שלו, ולא יצליחו להפריד בינינו. אנחנו פה ביחד קשורים, ואין לנו ברירה.
כן, מה שיחבר בינינו, אהבה. אז תודה רבה, גיא, היה מרתק. תודה לכם שהייתם איתי, אתם מוזמנים לשתף את השידור, אני הייתי רחל רביב גרינברג. שבוע הבא אנחנו לא נתראה, סוף אוגוסט בכל זאת ילדים. יש לנו עוד שבועיים את הכנס, כנס האחדות, אגב אחדות ליד ירושלים. ועוד שבועיים אנחנו נמשיך בעוד תובנות גבוהות מהרוח ועוד חיבור מעשי לתודעה הגבוהה. בימי ראשון בשעה 5 מחשבת הבריאה.
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי נואש, רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. תהיה לי עשירות ורווקים ורווקות, תהיה להם סיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
שלא בכלל. או שאתה בא בטוב או שלא בכלל. או שאתה חלק או שאתה סתם לא מכאן. קראת השלט ילטה לא מזמן. אין דודים מקורבים לשולחן. סיפורים על אדמה רחוקה. רגשות עמוק בתוך מאבק. תוצר של הקרבה בשדה קרב. אל תיתנו לו יד, הוא בסדר לבד. זה דגל לבן, צבוע בדם. הוא למד שמה שקל קשה עם הזמן. עולם שינה פניו, חשף את שיניו. עולה מן המדבר, מנער אבק. פאק על מה למדת, פאק על דרך ארץ. 12 שנים רק די לחיות כמו עבד. עוד סיבה לברוח, עוד סיבה לסגת. בשבילו זאת מלחמה, בשבילם זה מרד. אף אחד לא יגיד לי
מי אני, מה אני.
אתה לא תשתיקי.
למה לשבת בשקט, אני כבר כאן.
אף אחד לא יגיד לי
מי אני, מה אני.
לא, זה לא מרים לי.
או שאתה בא בטוב או שלא בכלל.
שמש קופחת על אדמה רותחת. רצית מים, רצית צל, רצית נחת. כל מה שבא לך ליד היום אותם הרצונות אבל בתוך תחנה. דבק במה שלמדת מלקבל מכות. אמרו חשב, אמרו חשב.